דיבר מקודם על ישראל אשר בחה את בערך שהקדום הוא מפה בבשר ודם. לומר לו שיש לי פעם, המהפכה שישראל עשתה בעולם זה לא פחות ממהפכה נעש השם. השם שהיית מבין שיש מקום להגיד שהקדוך המצל ביצירה גדולה כמו השמן בגלל מרכזיותו, ככה גם ישראל המהפכה שהעולם היה נתון בחשיכה מוחלטת מבחינת הדיות עד שבא באו ישראל ועשו מהפכה, וזה מקביל למה ששיש. עכשיו ממשיך ואומר, בהתאם לקו הזה, התבונן נע ביסוד שלב בנה דוד את מזמורו בשבח התורה. עמוד ע"ט. בתחילה הוא מתאר את השמש, בפסוק השמיים מספרים קודם, מעשה אל המגיד הרקיע, יום לא אומרים יביע עומר ולילה חווה דעת, נכון? אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם, כל הארץ יצא קולם, מדבר לבריאה, פתאום עובר תורת השם פנימה משיבת נפש, יש לנו מרכיבת פתי, מתחיל מהבריאה ועובר לתורה. הוא מספר על אורה חודר בקול, על זוך עצמה, על יושר דקה ועל פי מראה, הפרק מתחיל לתאר את השמש, אך מיד אחר זה אומר תורת השם תמימה, כאילו אומר, אל תתפלו על תוארי השמש האלה, כי התורה מהירה ובהירה יותר, והיא גם מפורסמת ונעלה מועילה יותר. מהשמש כולם מתפעלים. יש לא פחות להתפעל אולי יותר מהתורה, מבחינת מה שהתורה עשתה לעולם. במקביל לזה, יש מפרשים שם מגדולי המוסר, ונשמת כתוב כך, אילו פינו מלא שרק ים שנקום הגליו, אין אנחנו מספיקים להודות, וברך שמח לחת מאלף אלפי אלפים ריבי רבות פעמים, מתו שעשית מבטים ממנו. אוקיי, מה כתוב שם? עברים שפילגת בנו, רוח נשמה שנפחת בנו, הן, הן, יודי וברך ושב בך. מה זאת אומרת? הרי אתה אומר שלא מספיקים. אילו שפינו מקום, אל כן, הן, יודי וברך. אז אמר ירוחם עם מירה מה ככה, אילו באמת הנשמה הייתה רק כמו שמש וירח, אז לא היינו מספיקים. אבל הנשמה היא הרבה יותר עשירה והרבה יותר עמוקה, אבל כן, האדם כן מסוגל לו. זה בעצם הרעיון שנאמר כאן. הכל השמיים ספרו כמעשים יד המגיד הרקיע היום והעומר, עד שמגיד תורת השם תמימה, היא עולה אותו. אך לולי בני ישראל לא הייתה תורה בעולם. גדולה מזאת, מעלת בני ישראל אינה מכוח משה, להפך, גדולת משה אינה כמתוכה. לא בזכות משה יש לישראל תורה, משה גדל והגיע למה שהגיע בזכות ישראל. כי בראשונה חלה אהבת אלוה על המון זר אברהם, יצחק ויעקב. השפע אלוקי, קרבת אלוקים, בא לכלל ישראל. ובחירתו במשה לא בא, כי למען יגיע טוב עליהם על ידו. ובאמת, אין אנו נקראים עם משה, כי עם עם אלוה. כאמור, עם השם מילא, עם אלוהי אלוה. אגב, לפי הנוסחות המדויקות של ההגדה של פסח, משה בכלל לא נזכר בהגדה של פסח. הגדות הקיימות כתוב, האמין בשם משה, אבל הפסוק הזה, אבל הגדות המקוריות זה לא מופיע. כל סיפור יציאת מצרים ואל פסח מה שלא מופיע. כבר הדמות המרכזית. עכשיו. כי לא בפי המליצה ולא בהנחות ובבחיות המלוות הרמת גביני עיניים והסתרת ראשוני עיניים, תיאור של עבודת אלוהים של, כנראה של האסלאם, של הנוצרים, שזה אסלאם הולך שם לפי המליצה, הנחות, בחיות, עם כל מיני, אבל היו כל מיני פעולות שעושים ככה בעיניים, לא בקנות ובדיבורים שאין איתם מעשה יוכר עניין אלוהים, כי אם בכוונות התמימות לעבודת אלוהים. עבודת אלוהים לא נמדדת בפעולות כאלה, לא בבחיות ולא בדברים הללו, כי אם בכוונות התמימות. אבל אלה מורים רק מעשים הקשים על אדם לפי טבעם, ואם זאת יעשה עובד אלוה משלנו בתכלית התשוקה והחיבה. אדם עושה מעשים קרידים. מה זה נקרא למשל מעשה קשה? תראה. ככה יעלה שלוש פעמים בשנה מכל מקום בו יימצא למקום המיוחד, עלייה אשר תרחה רבה ועוצות רבות תלויות בה. ומקיימה בכל זאת בשמחה וצהלה. זה מראה על אהבת אלוהים. לא היה אז לא אווירון ולא מכונית, והלכו ברגל והלכו עם חמורים, הלכו מכל מקום ארץ ישראל שלוש פעמים בשנה. זה סיפור, זה עניין של שואה עם הליכה. היו מקומות. ככה יפריש מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני, ויביא קורבן רעיון, יוותר על תנובת השדה בשמיטה וביובלים, יוציא הוצאות רבות לשבתות, למועדים ולשביטה בהן, יביא ביקורים, יבדה בחורות, יתאים מתנות כונה, ויביא ראשית הגז וראשית הריסות. כל אלה מלבד נדרים נדבות, מלבד קורבנות חטאת על כל זדון וכל שגגה וקורבנות שלמים, ומלבד הקורבנות אשר יקריב על כל מקרה תומה, החל בו ועל כל לידה אשר תלי לשתו, ועל כל זיוות וכל צרת, רבים כיוצאים באלה. כלומר, להיות יהודי זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל.
אבל
אתה יודע,
כל הכוונות, אם אדם לא מתכוון, אתה יודע שהכל
מקשור בכוונות עצמיות. המעשים האלה קיימים גם בלי הכוונות. אז זה מראה, אם אדם עושה מעשים כאלה, סימן שיש לי. זה מראה
לכוונה. ואם מעשה ראשון משהו, הוא לא
מתחיל את אותו
מעשה,
אבל הוא חובה. עצם המעשה מראה לכוונה, כי אחרת לא יעשה את זה. זה מה שאומר. אפשר לעשות כוונות, כלומר, אבסטרקטיות. לא צריך להיות מעשה, ואז זה מראה שמתכוונים באמת. אפשר לעשות, ללכת רק לתפילה ולעשות שם חיות, זה בקלות אפשר לעשות. אבל עיקר עבודת השם זה אם אדם עושה פעולות שיש בזה משהו אקריב. אני אינני מסיפר אתכם פעם, יש לי על זה סיפור בהקשר לזה. נכנסתי פעם, שנים רבות שבנות שלי למדו בבית ספר חורב, וביקשו המנהל אז ביקש, יש לי בנות שנושא גם כן פעולה, למען הבית ספר שבוע פעם עשרת מצווה לפני ראש שנה, נעביר איזה שיחת התעוררות, איזה שיחה, לא משנה מה בנות. טוב, אז נתנו לי שם לנו איזה כיתה, איזה כיתה הזאת הייתה. הכיתה צעירה נדמה לי, תת או יהיו טוב. מה אתה, למה אני אעשה שם, מה אני אגיד לבנות? אני אין לי נשאים, לא. אמרו, תפעיל אותה, תפעיל. איך מפעיל אותה? אז שאלתי שאלה. שאלתי, אומרים שקשה להיות יהודי דתי. איפה אתם מרגישות שקשה להיות יהודי דתי? מתחשק לכם לאכול חזיר, ונבלה, או בשר בכלל. מה? איפה מה? נדמה לי זה נחמד להיות יהודי דתי. שבת אוכלים צ'ון, אוכלים בשר, טוב, נחמד. מה? איפה? את שאלה קשה. אני אתן לך זמן לשבות. נו, אולי אף עוד לך. לא תכף נראה מה. יש לך, מה צריך? איפה קשה לתיודי דתי? מה? לשמור על נטילת ידיים בתיום. מצאנו משהו שכיף לי נטיל. באמת, נמצא באמצע דיום, צריכים לאכוף טוב. אולי יש עוד משהו שקשה? אני אוסיף עוד משהו. אתן יוצאות הפסקה, יש שם קבוצת בנות, אחת מהן יש לה איזה מין, לא יודע, איזה מין בדיחה או משהו, איזה ביטוי, שזה כולם יצחקו, הייתי במרכז, הרגשה טובה מאוד, כשאדם אומר איזה דבר, וכל החברה ככה. וממש זה עומד על הלשון שלה, אבל בת אחת תסמין, ואת תתאבקי ולא תגיד. אני חושב זה קשה. יש לך לשון איזה מין בדיחה כזאת, סתי במרכז, ובתוך חשש אחת תסמין, לא תגיד. אני חושב זה קשה מאוד. אז התשובה הייתה, אבל הרב שאל קשה להיות יהודי דתי. מה הקשר לזה עם דת? אדם לחברו, כי זה לא קשור לדעת. אז אחר כך אמרתי לנהל ישי כוח שהזמנת, יש לי כבר סיפור לספר, שנים אספר את הסיפור הזה. סיבה. טוב. אז הוא מדבר תכלס, אומר. אין דבר קשה כמו להוציא כסף. זה קשה לאדם. יש, איך אומרים, יש זה ביטוי בידיש, עד הכיס, עושים קשר, הכל בסדר גמור, צריכים להוציא כסף, אתה עושה חשבון, זה לא משום שיש, לא, יש הוצאה לפועל, אין לך ברירה, מס הכנסה, תנסה לא לשלם. אבל כאן התורה אומרת, תפריש מס שני, מס שני, אם אתה לא תעשה, לא תעשה, בעולם הזה לא יניש אותך. ופתאום שנה שלמה לוותר בשביתה, או ללכת, לא לעבוד איזה חודש ימים, פעמיים, שלוש פעמים בשנה, או אני יודע, כמה שבועות לעלות. כל זה נקבע במצוות אלוה, ואין ההמצאת שיח על אדם, ולא מעשה התחכמות, כי לא יוכל אדם לשאר כל זה על סדרו ועל כל יחסיו, בלי השירה פנטרף זה תקלה. כאן, מתחיל כאן, יש כאן נקודה מאוד חשובה. בלי, אין, אי אפשר לקיים את התורה כולה בשלמותה, בלי השגחה אלוקית. יש לזה השלכות מאוד רבות. מה זאת אומרת? אדם לא יכול לבנות לו חיים כזה, חיים כאלה, שהוא אחת לשבע שנים שנה אחת לא יביד את אדמתו, ו... שלוש פעמים בשנה יעזוב את ביתו וייסע לירושלים. וכל הדברים הללו, האם מבחינה כלכלית יוכל להחזיק מעמד? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אז פירושו של דבר אתה, זה יהיה בסדר גמור, זה לא יפגע בכל השנה. אומר, כי אדם לא יוכל אדם לשאר כל זה על סדרו ועל כל יחסיו, בלי השירה פנטרה וזה תקנה. בואו נקרא עוד את כל הקטע הזה, ואז אני נראית מה ההשלכות שיש לי גם בשבילי. כאילו חילי קלועת בני ישראל לשבטים אשר מספרם ואשר תבואת ארץ ישראל, צמחיהו בעלי חיים אשר באו וכן שם מספר שבט הלוי. כלומר, התכנון האלוקי, איך אפשר לקיים אומה שתפריש כך וכך כסף, ששבט אחד לא יצטרך לעבוד, ואמרו כן, והכל זה יתקיים. והחברה מבחינה כלכלית תחזיק מעמד. כבר במדבר ציווה לו על השיעורים האלה מדעתו, כי נשמר יחס הזה, יישארו נכסי ישראל בינם תמיד. הם לא יתרוששו. אבל אם לא יחסבו דעבר, בשום שבט או משפחה לא יגיעו להתרוששות, כי גם זאת סדר המחוקק, כי בשנת היובל תשוב כל נחלה לבעליה, שבידיהם הייתה בשנה ראשונה חלוקת הארץ. יש כאיזה תכנון אלוקי. איך שהציבור יוכל להחזיק מעמד כולו, גם מבחינה כלכלית. וכן תמצא בהתראות פרטים ודיוקים אשר יקשם עוד לכללם בספרים. וכל המתבונן בהם יראה כי לא מסתור בשר ודם הם, נשתבח המסדרם. לא עשה חן לכל גוי, משפטים בלידרון. בסדר זה מתקיים אז בעם לארץ, בכל ימי הבית הראשון והבית השני, כ-1,300 שנה. ואילו הלחם בדרך הישר, כי אז היה סדר מתמיד כמהשמיים על הארץ. אמר הכוזרי, אין אתם יכולים, איך אין אתם היום במבוכה, מכל אחות המרובות האלה, איך תסתדרו? כאיזו מה יכולה לשמור סדר מצוות כזה? כלומר, דתות אחרות, יש נותנים כמה תפקידים בתחום עבודת אלוקים. דת כזו, שנכנסת לחיי אדם, למשקו, לכלכלתו, איך אתם לא במבוכה? אומר עכשיו, זה מה שרציתי לומר. העדה אשר השכינה בתוכה צופה במעשיה וגומלתה שכר ועונש לידיה. לקיים את התורה במלואה לשם כך יש צורך שתהיה השרת השכינה. עם שיודע שיש תגובה אלוקית מתמדת, זה משהו אחר. לא שיש לעולם הבא, לחר מבסים יבוא עונש או שכר, אלא שכינה בתוכה. הלא תראה את הדברים אשר אמר ישוע לבני ישראל, לא תוכלו לעבוד את השם, כי אליהם קדושים הוא. ודברים אירן נאמרו לעדה שהייתה כל כך נאמנה בשמירת המצוות, עד אשר בחרם יריחו נמצא בה בקיבוץ השמנה למעלה מ-600,000 איש, כי אם חוטא אחד, כי נהיהו ברמה גבוהה עם ישראל, והוא אחן, ובחטאו נענש אז כל העדה. ועל זה אומר, לא תוכל לעבוד השם כלים קדושים. הוא נמצא איתכם. הנה, וכן אתרה בונש מרים, השנוגע בצרה, בונש נדב ואביהו, בונש עוזה, בונש אנשי בית שמש, קראו ברון השם. ואף זה היה ממופתי השכינה, זה שדיברנו בשבת, על עבירות קלות אחדות היה קצף נגלה לידי בצורת נגע בקירות הבתים ובבגדים. ואם קשתה עבירה נראה נגע במדרגת חוזק שונות, גם בגופים. והכהנים היו ממונים על החוכמה הדקה הזאת להבחין מה בחולי הזה עונש אלוהי, יש לסוף את החול לשבועיים, כמו שעשו למרים, אמרנו זה תלוי במזק הגוף, בין איתנפה בין איתנפה. כלומר, מקודם הכהן קבע אם זה שייך אליו או שייך לרופא, או לקופת חולים. הכהן צריך לגמור, אם זה עונש אלוקי, זה שייך לפרשת שרה, אז קופת חולים לא תעזור, ואם זה לא שייך לו, אז זה לך לקופת חולים, תטפל בזה, מחלטור. זה לא קיצרה, זה לא מחלטור קונבנציונלית, שמתנת לריפוי בדרך קונבנציונלית, זה כזה כבר, שייך לו כן, זה לא לרופא. זאת חוכמה נפלאה, עד כי הזהיר עליה, אלוה ישמר בנגד צרת לשמור עוד לעשות כל השבטכם הכוונים הלאומיים. אבל יש לדברים האלה השלכות גם מעבר לזה. ההשגחה האלוקית הולכת יחד עם הציווי האלוקי. ניקח למשל דוגמה. מדי פעם יש בעיות עם חילונים אומרים למה הנה אישה הזאת סובלת, מסכנה, והרבנים לא מתירים לה להתחתן, להגונה, טרגים. רוצים שרבנים יהיו יותר ליברליים, יפתרו את הבעיה. הנה זה התאהב באיזה גרושה, והוא כהן, ומסכנים, ואין להם פתרון. יש בעולם הזה הרבה סבל. כוח מחלה, אסונות טבע. אנשים לא באים בטענות. כמובן, אנשים הרי נפש. הוא לא באים פה. למה פלוני זה נולד נכה? למה פלוני זה סובל מחלה כזאת? למה אישה הזאת התאלמנה בגיל צעיר כשבעלה מת מסרטן? אנשים נכנעים. זהו, ככה טבע. טבע משלם, יש בעיות בטבע, אי אפשר, לא מגישים תלונות לאף אחד, כי אין למי להגיש תלונות. יש לפעמים אדם מתנרמר, נגד ההשגחה האלוקית, למה עשה את זה? אז אני מקבל. אבל כשאדם סובל לא בגלל מחלה, ‫אדם סובל, אישה הזאת סובלת, ‫לא משום ש... ש... ‫בעלה חולה, ‫אלא מכיוון שעל פי ההלכה ‫יש איזו בעיה. ‫אז מתחילים מהמרכז חושבים, ‫רבנים יכולים לפתור את הבעיה. ‫למה אתה מתאזר אליהם? ‫אבל לא לוקחים בחשבון. ‫אם אדם סובל, ‫סובל אפילו מיטה מהלכה, ‫סימן שנגזר עליו. אתה יכול לפתור את ההלכה, אבל אתה לא יכול לפתור אם נגזר עליו לסבול, אז יסבול דרך אחרת. כאילו כל מי שלא מקבל את ההלכה, אז אין כבר טרגדיות בעולם. בציבור החילוני שלא מקבל תורה ומצוות, אין טרגדיות, ואיש לא נותן טרגדיות. אז מי שמקבל שהכל זה בהשגחה אלוקית, אז אין לו קושיות. יש קושיות, למה פלוני סובל? אבל זה, יודעים שזה נכנעי. ‫נימה לספר. ‫העניין הזה שאומר, ‫עידה אשר השכינה בתוכה מאפשרת, ‫השראת השכינה מאפשרת לקיים ‫מצוות מה שבדרך כלל ‫אדם לא יהיה מסוגל לקיים. ‫אותו דבר מאפשר לאדם ‫לקבל את הדברים, ‫לפעמים לקבל קשיים של ההלכה, ‫שבדרך כלל לא היה מקבל. ‫מכאן שיודע שיש מאחורי זה איזה מין, ‫יש איזה כוונה אלוקית. עכשיו מנסה להבין קצת איך להבין את העניין הזה של תומת צרת, כל התומת זיבות וכל הללו. אמר הכוזרי, יש לך בזה הוכחות מספיקות המקרבות את הדבר על השכל, איך לנסות להבין משהו. אמר החבר, כבר אמרתי לך כי אין כל יחס בין שכלנו לעניין אלוקים. אנחנו לא מסוגלים לתפוס את הקו הנאורוקית שנותרה במצוות, בדרך כלל. וראוי הדבר כלא משתדל כלל למצוא סיבה למסגרותי לכל מיני. אנחנו לא נדע את עומק תמי המצוות, לא נדע. אולם, אחר בקשת הסליחה מיטלו מתוך הימנעות מאחרה, אבל כאפשרות יש לנו, מותר לנו לומר כמה דברים. ברגע שאנחנו אומרים, אני רוצה להוסיף פה משהו, גדולים עסקו גם בתמי מצוות. ברגע שאנחנו יודעים שאנחנו לא מנסים לתת את כל הטעם, רק תמיד אנחנו רק מתייחסים משהו. כל מה שאדם עושה, אתה לא יכול להגיש רק סיבה אחת. אתה באת ללמוד בישיבה. למה באת? בגלל זה, ובגלל זה, ובגלל זה, זה מצליחים לך, וזה מצליחים לך, ואתה רוצה גם, גם להתרחק בה, כל מיני דברים. כל מה שאדם עושה יש הרבה סיבות. וזה למדנו בתורה שטעמי מצוות, גם כאשר המצוות וטעמי מצוות מפורשות בתורה, זה לא כל אדם. הנה, למה אנחנו אוכלים מצוות? רק עכשיו היה פסח. מספיק בצעיקם של אבותינו להכניס. ולמה אכלו מצוות במצרים? כדור חמר למה למצות מורים ואוכלו. אז הוא אומר באמת, טוב את צבי הופמן, הוא אומר, כנראה שזה, יש עוד טעמים, טעמים, אפילו כשטעם מפרש בתורה. על כן, מותר לנו לחפש טעמים. מתוך ידיעה שלא לא ידע, לא עמדנו לעשות כוונת אלוהים, אבל יש בזה גם הדבר הזה. אני אומר, ייתכן כהצרת וזיבות תלויות בתומת הנפש. כי המוות הוא הפסיד הכללי לגוף, והעבר המצורע דומה למת, וכן הזרע נפסד, כי יש בו רוח חיים טבעי ובו הכנה להיות לטיפת דם ממנו יתעלל אדם. הפסידו של זרע זהו אם כן ניגוד לתכונת החיבור החיים. יש עיקרון אחד בתומה. כל תומה קשורה למוות. שרצים מטמאים רק במותם, רק מביא למותם. באדם יש טומאה של הנגעים, זיבות, ויש אצל אישה נידה. דם נידה ודם נידה. מה תיקח אצל אישה? מה התהליך הזה של נידה? דם שמיועד לתת חיות לזרע, לבלד, כשזה לא מנוצל, אז הגוף דופק. אישה, בהיריון או בהנקה, אין לה דם נידה. אין לה ולד. יש לה וסת, כשזה לא מנוצל. זרע, זה היסוד של זרע. זרע שמיד לתת חיות, וזה לא מנוצל לזה, יש גם תומה. גם מצורע יש איזה מין, זה מין, מין מוות חלקי, עבר שולך ומאבד את החיות שלו. כל התומות קשורות למוות, וכולן קשורות לבית המקדש. אין שום איסור להיות דמיין, אין זה שום, הכל קשור לבית חיים, לקודשים לבית מקדש, מחוץ לבית מקדש, לכן אינה יומדים מיני תומה. גם יולדת, יש חלק שלא מנוצל, העודף של אדם שמוציא. והנה, מפת דקותו של הפסד זה, אין מרגישים בו, ובדמה לו כי ממשים בעלי הנשמות הזכות, והנפשות הנעלות השאפות לדבק בלהות, על ירעים על די נובה בעזרת החלומות אמיתיים וציורי הדמיון המבוררים. גדולה מזאת, יש אנשים המוצאים כובד בעצמם כל עוד לא תארו מקריה. מניסיון ידוע הדבר כאלה מקלקלים במגע ידם את הדברים עדינים כפנימים למשל קיינות. יש רגישות ברמה מסוימת, אדם חש איזה מין שזה מפריע לו. כמובן צריכים רמה מסוימת. הרב זל, הרב קובזל, שהגיע לחוץ לארץ, קטן, הוא למען השם, שהוא מרגיש סתום. הוא לא הגיע לעסקות כאלה כמו ברס. אני בא לחוץ, אז לא מרגיש הבדל. צריכים לשאיר רמה גאה כזאת שתרגיש שיש הבדל. אני לא מרגיש הבדל בין אני בירושלים או מחוץ לירושלים. בתוך החמות מחוץ לתוך. אני צריכים. אני תמיד מספר, היה איתי מחנה עבודה איזה כנר אחד. הוא אמר, הוא כבר, מה שלא יהיה, הוא כבר כנר לא יהיה. היה כנר אומר, למה? הוא אומר, אני איבדתי את הרגישות שלי בידיים, אז היא עבודה פיזית. כנר יצא אותי זה מרגישות גאה מאוד של באצבעות. לקוט, ואם אדם עושה עבודה פיזית, אז מה בין את הרגישות הזאת? אני... לי אין רגישות כזאת באזבו, כאן שאני לא קנה. יש גם רבנים שהיו בודקים סכין, הגענו גם כשיש להם מיוחדים, שיהיה להם רגישות מיוחדת, יודעים לקבוע את הפגימה כלשהו. היה מחלוקת בין החזון איש והרב מלינאים, הרב בתל אביב, על הפז היד צורק. מאמין לי שהוא אמר, חזון איש, לך יש יד מאוד עדינה, ואצלך הרגישות של חום היא לסף רגישות נמוך. אצלי זה ידוע, נשים יכולות להחזיק דברים חמים יותר מגברים, מכיוון שהן רגילות בבישות. אז ככה, יש גם דברים רוחניים, יש אדם שרגישותו הנפשי, היא כה גבוהה של דברים כאלה מפריעים, של אחרים לא מפריעים. הנה למשל, אומר, רוב בני אדם משתנים בקרבת המתים והקברים, כי בידוע הדבר, כי נפשות בני אדם מתבלבלות לזממה בבית שיבוא מת, ורק מי שטבעו קשה אינו משנה בהשפעה הזאת. מגע עם המתים נותן לזה השפעה פסיכולוגית. תלוי במה אתה עושה. אם אתה משורר, אז נניח זה יכול להשפיע לך, שאתה מאבד את הכושר פעולה שלך כל זמן. אותו המגע עם המוות נותן לך משהו זזור. אחרים זה לא משפיע. דבר דומה לזה אנחנו רואים בענייני השכל. מי שמבקש זאת מחשבה וחוכמות המופתיות זאת נפש לתחילה לתחינה, ימצא הזה למזונות הגסים ובאכילה מרובה ובשתייה יתרה. חיים ברבותו שיחה עם נשים ובשבתו משאו לצים ובלותיו ותותיו ושירת חשק וחיים. מה שעומד מאחורי זה, אדם מגיע לבית המקדש, צריך להיות ברמה כזאת שזה, שכל הדברים הללו הם מפריעים. תומה מפריעה שם להגיע למה שצריך להגיע בית המקדש. די לי בבי, אמר הכוזרי, די לי בבי ירחזה כלפי הספק שנתעורר בנפשי, מדוע זה תתמי הפרשת גוזו, רצוני לומר, הזר, אם כי כל האוויר הייתה שלא יתאמו השטר וצר. למה הפרשות האחרות לא מתאמות? שמבחינה סטייקת הרבה יותר גרועות, שתן וצוער, ודווקא הפרשות כאלה של זרע, כן, אתה אומר, הסברתי לי. על אף כי הוא ריח אותם עריהם, ועל אף שריח אותם, לא נותרי להשכים השאלה בדבר צרת הבגד והבית. נו, על זה כבר קשה לומר שזה גם קשור עם הלב. אמר, כבר אמרתי לך, ריבנו כבר, שבאת כאלה הדברים שהתייחדה השכינה בהם, כי מהשכינה הייתה בישראל בבחינת רוח חיים שבגוף האדם. כלומר, השכינה בישראל פרשש לב, זה כמו הנשמה, היא מגיבה. ביותה נותנת להם חיות אלוהית, ומקנה להם זיו ויופי ואור בנפשותם ובגופיהם, ובראשיהם במונותיהם. מעניין, השרת השכינה בישראל באה לידי ביטוי גם בצורה החיצונית, מבחינה אסתטית. נתן להם זיו ויופי ואור בנפשתם וגופתם, וכאשר רחקה מהם, נבערו עצותם, נולד כיור בגופם וחלף יופיים. כאשר רחקה מיחידים, נראה בכל איש מהם רושמי התרחקות תורה מעליו. ככה גם ראש עם התרחקות פתאום של רוח חיים, התרחקות הבא ממחמת פחד או דאגה משנה את הגוף. זאת אומרת, קוראים לזה ביטוי, שיש לזה ביטוי, עניינים רגשיים יש לה ביטוי בגוף. צבע של אדם, אדם נבהל, אז אני מקבל עודם, מקבל למדיר, או מחביא החביר. יותר מזה, כן הדבר בנשים בקטנים אשר מפת חושת רוח חיים שבהם, יחול בגופיהם רשמים שחורים ירוקים בעקב הפרשת לילה. גם היוצאים לשירותים היו מחוץ לבית, וזה קשור עם פחדים, אז יש לזה שהם קיבלו שם איזה מיני דמים. והם יעשים רשמים אלה לשירים. יש אשר מדבר הזה אומרי, התמיתים והרוגים יחולו חולים כשהם גורדם נשותם. ידוע, יש דברים כאלה משפיעים על הגוף. מה רק הוא זה הרי רואה אני, כי תורתכם כוללת פרודק ונפלא שבחוכמות, דבר אשר אין כמוהו בכל תורכם. מה רק הרי? גדולה מזאת, הסנהדרין חובה הייתה מוטלת עליהם שלא תחסר להם כל ידיעה בחוכמות אמיתיות, אמיתיות, וגם הדמיוניות המקובלות. היו צריכות לדעת גם לא רק בחוכמות אמיתיות, מדע אמיתי, אלא גם מה שמקובל, כמו קישוב, בכללם גם קישוב וידיעת כל הלשנות. הייתכן כי ימצאו תמיד בקרב העם, 70 זקנים חכמים, אינן החוכמות נפוצות כל פעם, אז עכשיו אומר, מדי פעם צריך עוד 70 סנהדרין. 70 סנהדרין שלא רק גדולים בחוכמת התורה, אלא גדולים בכלל בכל החוכמות. יש להם ידיעה, השכלה רחבה במדעים ובלשונות. אז אם היו צריכים 70, כנראה שזה היה יותר מ-70 שהיו להם ידיעות כלליות. כי אי אפשר לבחור, זה לא רק אלה. אבל סימן שבחברה הזאת התורה והחוכמה הייתה נפוצה. הייתכן כי אם הציעו תמיד בקרבם 70 זקנים חכמים, כי במוחמות אחד הסכימי אחר דומה לא בא במקומו, אם אין החוכמות נפוצות כעוד בא. כנראה שזה היה, היה שם חברה מאוד משכילה. ואיך לא יהיה להם הדבר כן? אם לשם קיום המצוות עצמם יש צורך בכל החוכמות האלה. כי מהחוכמות הטבעיות, אדם מישראל צריך להם במצוות הקשורות בעבודת אדמה, לדעת את הקליים, לשמר משביעית מעולה, ולדעת להבחין די צמח לצמח להכיר את מיניהם ומה ירדו בבריאתם ולא יתערב מי בבין. זוהי שאלה גדולה, זו מחלוקת חכמים, לפי מה נקבע מי? זה מבחינת הגדרת המין, גם בתורת הצמחים, יש גישות שונות, איך אתה מגדיר מין. זה לא דבר, אתה יכול להגדיר מין מכל מיני בחינות, ויש שיטות שונות, בדרך כלל במדע השיטות הן מה יותר נוח, אבל מבחינת הלכה, לפי מה נקבע המין, השאלה אם יש צורך גם לדעת, יש ערך לידיעה מדעית או אין ערך, וזה יש חילוקי דיות. אם למשל בכלי מין זה נקבע על פי כמה דברים שהם חיצוניים, או למשל יש גם השפעה למה שידוע עם מבחינת ההתפתחות של המין, מבחינת המוצא של המין. וזה יש חילוקי דיות גם מבחינה הלכתית. או למשל אני סיפרתי מה שהיה לי, הגעתי למסקנה, איך הסיפר זה לי, הזדמנות על האתרוגים מורכבים ובאמת, הסתכלנו דיבר. אני היה זמן שנתתי שיעור, גרתי ברחוב, נתתי שיעורים בירושלמי כליים בפקולטה לחקלאות שם. זאת אומרת, כמה סטודנטים דתיים ובאו גם איזה, הפרופסור גם כבר לא ידעתי, רצה לשמוע מה, איך היה פעם, רצה להכיר את החקלאות ובקר. שם גיליתי, לי הייתה בעיה עם אתרוג מורכב. כי אמרו אתרוג מורכב, אתרוג לא מורכב, הם מחפשים, הם משלמים כסף. וכשנתברא לי שזה, זה לא רציני. אין לנו שום מסורת על שום אתרוג שבלתי מורכב, מה זה בית? מה זה בלתי מורכב? אומרים שהחזוניס לקח מזה, לקח מזה. האבא שלו לא יהיה מורכב, זה ידוע, והסבא שלו לא יהיה מורכב. אבל מה זה לא מורכב? כי מצאו שם איזה גרעין של פרי, אתרוג, על יד יריחו, ושם איזה זרוק, ושם ודאי אף אחד לא יקים. אבל מאיפה בא? למה קורה? בית שני מלא, זה היה מורכב, ההרכבה כאן במזרח, התיכון היה מאוד נפוץ, הרכיבו. אף אחד אין מסורת, יש מסורת כמה שנים מסוימות, באו הראשוני המתיישים לארץ, אז לא הביאו את רוב מיוון ששם הרכיבו, אלא מצאו שבאיזה בן, מה זה אומר? ואותי הטריד כל הדבר הזה, עד שנתגלה לי שהיום טוענים במערב טוענים ש... בעצם, אם אתה רוצה להשפיע ממין המין או לשנות מינים, צריכה להיות הרכבה או מעבדתית על ידי הפרחים, במעבד הפרחים של הפקת הפרח של מין, של זכר עם הפקת הפרח של נקבה. זה יכול לעשות לא על ידי פרפרים, לא על ידי רוח, או שהם עושים במעבדה, משהו זה יכול לעשות. אבל זה שמרכיבים ענף בתוך גזע, אין לזה שום השפעה. זה רק הועיל לקבל יותר טוב את המזון, או שזה עמיד למחלות. כי מה זה יסוד הרכבה? צמחים, עצים תרבותיים לא מחזיקים מעמד, הם חלשים, כל אני, אחרי כמה שנים מתים. עצים פראים מחזיקים מעמד, אבל הפרי לא ראוי לאכילה. אז לוקחים מזה עץ פרא, זה קושחה שמקובל באדם, אבל לא מרחיב לי, זה משהו, דבר עדיין. אמרו לי שאין איזה שום השפעה, אין איזה שום השפעה עליהם. הפוסקים מדברים ששמה זה מעורבב, שמה זה לא אתרוג, שמה זה לימון, שמה זה חסר, חצי לימון, חצי אתרוג, שמה זה תוסרת, כל מיני טעמים. חוץ מטעם הזה יש טעם אחד שאולי נעשתה בו דבר עליה. כשראית את זה, אז אמרתי, ככה זה. רוב הטעמים נופלים, יורדים מהאתרוג מורכב. אז הלכתי לבחון, הלכתי ממרצה אחד לשני, התחלתי עם זה בדוק. אז אמרו לי, במערב זה בדוק, רק הקומוניסטים ברוסיה טוענים שיש השפעה של הדבר הזה, כי היה להם זה חלק בידיאולוגיה, כי תכונות נרחשות אפשר להעביר בירושה. אז אומרים, יש תורת ליצנקו שלא מתחיש את זה. מה זה תורת ליצנקו? אומרים, כך, יש יצא ממוצד שומר, אצל איזה ספר, תקרא את זה. אני יכול להבין ספר מדעי של הקומוניסטים, כן, כי זה הכל נעשה כמו מכתב כמו ספר מושל יחד עם אידיאולוגיה. אז ראיתי באמת. אחר כך התברר, אבל לא מאמינים להם. הוא מצא, ליצנקו מצא, היה שם אחד מהתורת הגנים, הוא מצא שם איזה חיטה, אני יודע, מצא משהו על פי זה, אבל אחר כך, אחרי כמה שהתברר שאחרי מות סטלין, שהכל היה בלוף ושקר, לא דבינו ליער, שום דבר. טוב, הנה, למשל, אז על ידי ידיעת, הגעתי למסקנה מסוימת, שהתעניינתי מה קורה, בין המדמטם. זה שמדובר, כן, נכון.
יכול להיות ששם בכל
זאת נחשב, לא, זה שמדובר מה שעין בלתי מזוינת. יש כמה דברים, אנחנו, הלכה נקבעת לא לפי
המדע
האמיתי.
יש
מציאות
הלכתית.
יש עוד דבר, יש כמה דברים שעומדים בניגוד להלכה, אבל כאן יש להבדיל בין דברים של איסור והיתר, או בין דברים שמגיעים לאדם. למשל, חז"ל אומרים כך וכך, טריפה אינה חיה, למשל. אז זה, על פי זה נפסק הלכה, זה לא אכפת. אבל למשל, כשזה מגיע לאדם, השאלה אם נחשיב אותו כטריפה או לא כטריפה, או לחלף, לא לחלף, שם כאן אנחנו צריכים לפי המדע האמיתי. זה כבר חילוק כזה כן. אבל כמובן שאיש המדע התפתח הרבה מאז 2000 שנה.
אנחנו ממשיכים לנהוג על פי הגדולים.
אבל מעניין, אמר לי פרופסור פליקס, שהוא פרופסור בשני תחומים, הוא פרופסור נקרא בצמחייה שלו, בוטניקאי, והוא גם פרופסור לתנדור, אמר לה, הוא די מעניין, יש לו כמה ספרים מעניינים. אמר לי, בירושלים יש הרבה דברים שהם קביעות שהן לא נכונות מבחינה מדעית, הם נלקחו בתים ספרים שהיו באותם הזמנים. במשנה אומרת, לא מצאתי שום דבר כבר. במשנה לא נכנס שום דבר שזה לא עומד לפי הקריטריון המדעיים של היום. כן, מה רצית?
מה?
עובד
כלים
שלו. לא משנה, אבל לא, זה לא רק אבל. ברגע שאנחנו לא רואים את התהליך הזה, זה מספיק. אז על זה לא נאמר הדין הזה של, של חבלה. מבחינת דינים זה, זאת לא בעיה. יש כמה בעיות, ישנם כמה בעיות, למשל. למשל, חז"ל אומרים שזה בן שבע חי, בן שמונה לא חי. זה היום לא נכון. ואנחנו היום נוהגים שהיום הולכים אפילו לחילול שבת על בן שמונה, אף על פי שעל פי ההלכה בן שמונה והחי, כי כאן צריכים ללכת לפי היום.
חזקות, זה
קובעים על פי
מה שרואים, ככה הם
קבעו
גם את השמונה לא חי.
כן, טוב, אבל כשיש לזה השלכות כך שאנחנו רואים שהם חי, אז למשל, לגבי איסור ויתר אנחנו לא נשנה את הדין. אבל לגבי דברים כאלה, שמשרגע חיי אדם, כן יש נתר. כי כאן זה צריכים להתחשב במציאות. היום יש אפשרות, אני פגשתי רופא בניו יורק, שהוא פעם שולח לי שאלות, ואני לא יודע איך להיפטר ממנו. הוא מצליח להחזיק עוברים אחרים של פחות משלושה חודשים. כלומר, אישה שהפילה פחות משלושה חודשים, מצליחים לפתח אותם לצימן, הם ילדים חיים. זה לא ימנקי סופר, אני גם אמר, יהודי בשם, יהודי סורי דווי, קוראים לו דוקטור דווי. אני אמר איכשהו, יצא לזה קשר איתי. הוא...
סוף השיעור.